חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הברכות והאיחולים לרמטכ"ל החדש אייל זמיר שפעו מכל עבר. רבים גם ציינו שהוא רמטכ"ל שמונה בקונצנזוס. לא שמעתי ביקורת משמעותית או תינופים כשנבחר וכשנכנס לתפקידו, ותהיתי כמה זמן זה יחזיק מעמד ומאיזה כיוון תבוא הביקורת הראשונה. אז לשאלותיי, זה יחזיק מעמד 48 שעות והיא באה משמאל. כשנודע לדובר צהל דניאל אגרי שאינו מיועד לקידום להיות אלוף, ביקש לפרוש לאלתר. הכל בסדר, נהוג שרמטכ"ל ממנה דובר חדש. המינוי הראשון של הלוי למשל היה אגרי. רק מעטים מבין 30 דוברי צהל לדורותיהם התקדמו והיו לאלופים. אבל מישהו נזכר שלפני זמן מה אמר ברדוגו שהגרי לא יהיה אלוף, כלומר הכל מזימה ביביסטית לא לקדם את הגרי ולהיפטר ממנו. מדהים לראות כמה מהר אימצו פרשנים מהשמאל את הטיעון הזה, וכבר התחילו להתהפך על הרמטכ"ל שאינו אלא עושה דברו של נתניהו. ולכן תודה וברכה לאחד מדוברי צהל הקודמים, רן כוכב, תת אלוף במילואים רן כוכב, שאמר היום השמיים לא נפלו, כשאני לא קודמתי לאלוף וכשהרצי הלוי החליף אותי בהגרי והשערה מוגזמת, את הגרי הרצי מינה שבועיים לפני כניסתו ולא קרה אסון ולא הייתה שערה תקשורתית. 26 מדוברי צהל נשארו תתי אלופים, הגרי מצטרף לרשימה מכובדת של דוברי צהל שלא קודמו לאלוף. אשר על כן, פרשני השמאל יכולים להירגע בינתיים. אני מקווה שהרמטכ"ל החדש שייתן להם סיבות באמת טובות להתהפך עליו, לא דוץ.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאזי וולף, והערב אני השוטרת הרעה. צהל נמצא בגירעון כוח אדם בעקבות המלחמה שצפוי עוד לגדול. ואת מחירו משלמים וישלמו המשרתים הקיימים והמתגייסים הבאים. לפי הנתונים שמתפרסמים היום בידיעות אחרונות, כ-12,000 חיילים, רובם לוחמים, נפלו או נפצעו מאז 7 באוקטובר. נוסף על כך יש גידול בכוחות הנדרשים להגנה מוגברת על הגבולות, לחטיבות וגדודי שריון והנדסה. כבר עכשיו, כשיש הפסקת אש, הלוחמים הסדירים חשים על בשרם את עומס המשימות הכבד בכל הגזרות ורואים מעט מאוד בית. לפי התחזיות של הרמטכ"ל, שנת 2025 תהיה שנת מלחמה. על רקע הכותרות הללו ממשיכים לדון בחוק הגיוס, הלא הוא חוק ההשתמטות. על פי הדיווחים, ראש הממשלה הבטיח לחרדים שאחרי תמיכתם בתקציב יפעל מיד לקידום הפטור מגיוס, שיאפשר השתמטות חוקית, הלכה למעשה. בקואליציה הסקפטיים לגבי התכנות החקיקה בלוח הזמנים הנוכחי. כך או כך, מתוך כ-10,000 צווי גיוס שהוצאו לחרדים בחצי השנה האחרונה, רק 177 התגייסו. אז על מי ייפול הנטל לעברר את חיילי הסדיר? על המילואימניקים כמובן. כמה אפשר להמשיך כשרק חלק מהציבור נושא בנטל עד הקריסה? מקווה שלא נגלה את התשובה בקרוב.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ערב טוב, שבוע טוב, מאיה.
שבוע טוב. אני חושבת שהכל כל כך נפיץ, כל כך נפיץ, שכל כותרת, כל החלטה, כל דבר שבעבר היה עובר, אתה יודע, בקטנה, הוא טריגר, הוא מפוצץ משהו.
בטח, עצבים חשופים, וחשופים אצל כולם, ולא משנה, אמרת בוקר טוב, מה בוקר?
מי טוב? איך אתה אומר טוב ביום כזה?
11 כבר. בוקר.
אז גם הפרשנים שלפחות ממה שאני ראיתי, הייתה איזו השלמה והבנה של הסיפור לאורך סוף השבוע, והבינו שאולי זה לא בדיוק כמו שחשבו בהתחלה, והיום כבר זה יותר מפוקחים, כלומר האנשים שאומרים אוקיי.
אני מקווה. יש, מעדכן אותנו אסף, שיש איזו ידיעה מתפרצת ששר האנרגיה, הורה על הפסקת, אלי כהן הורה על הפסקת זרם החשמל לעזה?
כן, אני רואה את זה כמוך, אנחנו נדבר...
אם זה נכון, יהיה לנו עוד עניין לענות בו.
כן, נדבר עוד מעט גם עם אריאל כהנה, שהוא פרשן וכתב מדיני עם ישראל היום, והוא גם יעדכן אותנו, אני מקווה, בפרטים הללו, ואתה רואה, זה בדיוק מתחבר למה שאמרנו קודם לענת, תראה כמה אירועים, אנחנו לא מספיקים, יש פה אירועים ביום אחד שיכולים לפרנס 4 ליינאפים שונים של תוכניות. אנסה לעשות ברוב הדברים.
הייתה הפסקת חשמל, היו שואלים אותך, ניסית להדליק ולחבות.
הרמת, ראית שהפקק הוא לא למטה, אם אפשר להעלות אותו?
היום זה עניין בינלאומי. היום זה אמור מאוד. כן, היה משהו בסוף השבוע שהסעיר אותך במיוחד?
לא. איזה כיף שלא.
איזה כיף.
ניסיתי קצת, לא, האמת היה, הייתי, ביליתי זמן משפחתי עם הילדים, לקחתי אותם לסרט, הלכתי למופע של דודו ארז, היה קצת זמן לנשמה. אני צריכה, הייתי צריכה קצת הפוגה מהחדשות. אני מניחה שאתה מכיר את התחושה הזו.
כן, כן, גם לי היו נכדים בבית וילדים, והייתה שמחה גדולה. דודו ארז, יש לו פרצוף הרציני הזה, גם נכון, שאומר את הדברים הכי
נכון,
מצחיקים.
נכון.
זה מאוד מתאים לסיטואציה.
והוא מאוד כלומר, מצחיק.
גם כשלא נעים לך לצחוק על משהו, אז אם את עושה את זה עם פרצוף רציני, אז איכשהו עוד עובר.
בדיוק.
אבל כי יש דברים שאסור לצחוק עליהם, כידוע. על כל פנים, אנחנו נהיה כאן גם אחרי הפרסומות, גם אחרי החדשות, ואחר כך אנחנו נספר לכם דברים שונים ומשונים ממה שקורה כאן.
ומרתקים.
מה שמתפוצץ באיילון ומה שלא מתפוצץ, נחזור אליכם אחרי החדשות.
בהחלט.
עכשיו, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
גם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור שקד וולפין. שוב ערב טוב, מאיה.
שוב ערב טוב, אריה.
מה התפוצץ?
בוא נשאל את
אבי כהן. אבי כהן, כתב הפלילים של ישראל היום. שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, כן.
פיצוץ בנתיבי איילון.
נכון, סמוך למחלף לגוארדיה, על הגשר אחרי מחלף לגוארדיה, רכב מרצדס ובתוכו ראש עיריית בת ים לשעבר, שלומי לחיאני, נוסע, ולפתע פתאום הרכב מתפוצץ, לחיאני נפצע באורח קל, יוצא מהרכב, רכב נוסף לידו גם כן ספג כתוצאה מהפיצוץ, גם כן קיבל חזק את הפיצוץ וגם שם הנהג נפצע באורח קל, השניים מפונים על ידי מד"א לבית החולים וולפסון, עכשיו שלומי לחיאני עובר בדיקות, השוטרים מחכים לו כאן כדי לבדוק מה קורה, מה היה, האם הוא מכיר, האם היו עליו איומים לאחרונה, כדי לראות מה קורה הלאה בחקירה הזאת.
אם אני זוכר נכון, זה לא פעם ראשונה שהאוטו שלו מתפוצץ. אני שואל בתור חברת ביטוח.
לא פעם משהו, הוא תמן מטען חבלה על הרכב שלו. לפני כשנה, בחודש ינואר 24, גם כן הוא תמן מטען חבלה בסמוך לרכבו בבת ים, ליד הבית שלו. אז נמצא המטען, והוא לא התפוצץ. שנה לפני זה, הוא שלח רימון או מטען חבלה, אני לא זוכר בדיוק, לעבר בית עסק של המשפחה שלו. שם כן היה נזק. וגם בחודש יוני 21, שבועיים לפני שהוא אמר שהוא רוצה לרוץ חזרה לפוליטיקה, שבועיים לאחר שהוא אמר שהוא רוצה לרוץ לפוליטיקה, גם אז הוטמן מטען חבלה בסמוך לרכבו בבת ים.
אז אפשר להגיד בזהירות, כן, כמובן, אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים, אבל שכנראה שהוא היה המטרה.
ככל הנראה הוא היה המטרה, גם אני רואה פה, אני נמצא כרגע בבית החולים וולפסון, אני רואה פה יש פה שוטרים, לא מעט שוטרים, מחכים כדי לחקור, כדי לקחת את גרסתו, להבין אם היו איומים, בעבר שדיברנו איתו לאחר המקרים האחרים, הוא תמיד אמר, אין לו איומים, אני לא יודע למה, אולי זה קשור לזה שרציתי לחזור לרוץ לרשות עיריית בת ים,
אז הוא מהיחידי הסגולה שאין להם אויבים. כי זה מצב די נדיר בארץ.
בטח בפוליטיקה. המוניציפלית.
בוודאי ככה. המוניציפלית, כן. זה לא פעם ראשונה לו שקורים דברים כאלה. אל תשכחו גם כן שהוא גם ישב בכלא תקופה קצרה אמנם, אבל הוא ישב בכלא גם כן.
כן, זה בכלא, זה גם מקום להתחכך עם עבריינים אלימים.
ומה שעוד הזכרת גם בתחילת דבריך, שגם נהג שנסע ברכב ליד נפגע, כי המון פעמים באירועים האלה, גם במה שנקרא, אתה יודע, האירועים על רקע פלילי, בסופו של דבר אנשים חפים מפשע נפגעים, פשוט כי הם היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.
ממש ככה, זה לא פעם ראשונה, וכנראה זה גם לא תהיה פעם אחרונה. זה קורה הרבה שהחפים מפשע הם אלה שגם כן חוטפים בלי שום שהתכוונו לזה.
במקרה הזה אני מעדיף את הביטוי לא מעורבים, כי האם אדם הוא אשם או לא אשם בסכסוכים כאלה, אני לא הייתי מגדיר את זה פושע או חף מפשע. כן, אבי כהן, כתב פלילים של ישראל היום, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו נצא לפרסומת אחת קצרה ואנחנו חוזרים.
שלום וערב טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
שלום וברכה, אריה.
מה הכי דחוף, המשלחת הישראלית שהיא יוצאת מחר לדוחה?
אתה רואה עוד אפשרויות?
אני יודע.
חשמל,
חשמל זה ממש עכשיו.
אנחנו רואים גם ידיעה שגורם בחמאס מוכן לדון בשחרור החטוף האמריקני, דן אלכסנדר, יש הרבה נושאים לשוחח איתך עליהם.
בוא נתחיל מהחשמל. זה צפוי, זה מפתיע, זה הסלמה,
מה זה? זה צפוי, זה לא משהו שישפיע ברמה המיידית, כי חלק, א', נכנס להם המון דלק, אנחנו נכנסנו כמובן לאורך גם המלחמה וגם ההפוגה, המון דלק הכנסנו, אז הם יכולים להסתדר ולייצר לבד לא מעט, ולכן מבחינה הזאת הם עומדים עוד להסתדר. אני לא הכרתי את הדעה איזה, את אומרת שהאמריקאים דורים, שהחמאס אומר שהוא ישחרור רק את דן אלכסנדר?
מוכנים לדון, הלכת רחוק מדי, מוכנים לדון בשחרור החטוף האמריקני דן אלכסנדר. שמענו שיש שיחות ישירות בין ארצות הברית לחמאס, בין היתר גם על החטופים בעלי האזרחות האמריקנית, אז כנראה יש איזושהי התקדמות.
אז ככה, ממה שאני מכיר, הערוץ הישיר הזה מול חמאס, הוא בעצם, הערוץ האמריקני מול חמאס, הוא נכשל, הוא לא ישיג תוצאות. להבנתי את המצב, בעצם מחר חוזרים לדוחה, כי הערוץ הישיר מול חמאס לא הביא תוצאות כאמור, כי השיחות שהיו בקהיר לפני שבוע לא הביאו תוצאות. זאת אומרת, בסוף חוזרים, איך אומרים, חוזרים לזירת הפשע, שהיא קטר, כי בסוף היא הגורם שיכול להשפיע על חמאס הכי הרבה. לא אוהבים את זה אצלנו, אני חושב שהמינוי של דרמר כראש המסע ומתן נועד בין היתר להתרחק מקטר, שכולם יודעים שהמשחק שלה הוא לא משחק הוגן, אבל שוב, כנראה שאי אפשר להביא תוצאות בדרך אחרת, אז חוזרים לדוחה.
אז אנחנו לא אוהבים את התיווך של דוחה, ואנחנו עוד פחות אוהבים את הקשר הישיר בין ארצות הברית והחמאס.
מאוד לא אוהבים, זה נכון אריה, מאוד מאוד לא אוהבים את הקשר הזה, אמרנו אותו, האמריקאים עשו את שהחליטו את שלהם, אבל זה גם מאוד אופייני לטראמפ, תראו, טראמפ זה לא רק בנוגע אלינו, אתם זוכרים שבחירת הכהונה הקודמת הוא הלך לפגוש את נשיא צפון קוריאה, בניגוד לכל הנוהג הדיפלומטי האמריקני הוותיק, כי האיש חותך בפינות, זה לא מעניין אותו כל הנימוסים והרשמיות וכל הכללים הדיפלומטיים, הוא רוצה להשיג עסקה, הוא ראה שהמתווכים, התיווכים למיניהם לא מצליחים, אז הוא אמר לאיש שלו, אוקיי, לך תדבר איתם ישירות. שוב, זה לא באמת עזר. אני חושב שהשאלה, מעבר לכל מה שמסביב לדבר על המהות, בסוף הפער הוא אותו פער שחמאס רוצה בתמורה ל-24, למעשה כלומר, כל החטופים, אבל זה ודאי בעיקר החיים, שנשארו, הוא רוצה תמורתם את סיום המלחמה ונסיגה ישראלית בערבויות בינלאומיות, זה משהו שמבחינת ישראל הוא מה שנקרא נון סטארטר, ואמריקאים, ואני חושב שזה הדבר החשוב, ולכן גם בולל נכשל, אמריקאים איתנו, הממשל הזה הוא מסכים לחלוטין עם ישראל, שחמאס לא יכול להישאר בעזה, בניגוד לגמגומים נקרא לזה של הממשל ביידן, ולכן הם גם לא מקווים את הדגישה שלנו לא לסיים את המלחמה, אבל אם ככה נשאל את השאלה, אז איך מביאים את החטופים? ואני לא יודע להגיד לכם כרגע האם יצליחו שם בתוך באיזשהו אופן לרבע את המעגל. ורק לגבי עידן אלכסנדר, אני אומר לכם כך, אני אופתע אם האמריקנים ידאגו רק לאנשים שלהם, אני אופתע, נגיד את זה ככה, אני חושב שהם מבינים שזה לא ייראה טוב, ואני חושב שכבר בפעימה בשלב א', הם היו מאוד לויאליים, והם לא דאגו רק לאנשים שלהם, והם יכולים היו לעשות את זה.
אז אולי חמאס מנסים לסכסך?
בלי שום ספק. בלי שום ספק, כמובן שמבחינת חמאס, זה שהאמריקנים דיברו איתם, זה עצמו הישג פנומנלי, כן?
כן, הם שותף לגיטימי למסע ומתן, זה לא היה קודם, זה היה חרם של עשרות שנים. אבל אם אנחנו כבר מדברים על טראמפ ועל התוכנית שלו, הוא אמר שהוא רוצה להוציא את העזתים מעזה ולעשות שם ריביירה, והיום הייתה שדולה בכנסת שדנה בזה, והיו הצהרות מעניינות של סמוטריץ' שהוא מקים מנהלת ועכשיו זה מתחיל להיות ברצינות, אבל שמעתי שהיו בשדולה הגיעו נציגים מסין, יפן ופרו. מה הם עושים שם? מה הם מחפשים?
אז אריה, אתה מתקל אותי במשהו שפספסתי, לא הכרתי את זה, לא ידעתי. אני מודה שההסתכלות הפרטית שלי היא, ותתקנו אותי אם אני טועה, אבל ככל שישראלים ידברו יותר על התוכנית הזאת, ככה סיכויה, לדעתי, כן, סיכויה המימוש שלה הם יותר נמוכים, וגם ככה הם לא בשמיים, כן?
אפשר להגיד את זה על כל כך הרבה דברים, אריאל, שככל שידברו על תוכניות בתקשורת, ככה סיכויים שהם יקרו קטנים.
זה נכון, זה נכון מאוד, זה נכון, אבל בפרט, תראו, אני כן, לי כן היה פרסום בשבוע שעבר, על איזשהו מנגנון שמערכת הביטחון הקימה, שמדבר על 2500 שיצאו ביום, היום שמעתי שסמוטריץ' מדבר על 5,000, אבל בכל מקרה, אמר לי שמי שדיבר איתי זה שהייתה מדינה אחת שכבר התעניינה בלקבל פועלים מעזה, ופועלי בניין, ואז ברגע שטראמפ...
מי זאת ישראל?
לא, לא. ברגע שטראמפ העלה תוכנית על ראש שמחתו, אותה מדינה נבהלה והתקפלה. זאת אומרת, הדיבורים, ובמזרח התיכון זה, אתם יודעים,
אין הברכה שרויה, אלא במה שסמוי מן העין אמרו חכמנו.
חד משמעים.
טוב, גם איזה עניין קטן של שר הביטחון אמר שאנחנו אולי נביא דרוזים מסוריה לעבוד כפועלי בניין ברמת הגולן, בחקלאות. זה משהו שיש לו סיכוי להיענות, או שזה קריאת כיוון פוליטית בינלאומית?
אני חושב שיש לזה סיכוי להיענות. בואו, בסוף זאת מדינה מרוששת ומרוסקת אחרי מלחמת אזרחים שכבר כמה 15 שנה פחות יותר נמשכת. לדעתי הם ישבו לכל מקום עבודה, ובטח ובטח למדינה כמו ישראל. ודווקא פה אני חייב להגיד לכם, אני חושב שמגיע להנהגה שלנו שמגיעים לשבחים על כל אופן הטיפול בנושא הסורי, כי קודם כל מיד הבינו את המצב. אני מזכיר לכם, מיד אחרי הקריסה של אסד, ראש הממשלה ושר הביטחון, הם שלחו את הצבא לתפוס את כתר החרמון, לתפוס את הגולן הסורי, וזה נעשה יחד עם מערכת הביטחון, כי ממש כולם אצלנו הבינו מיד, ולכל רוחב הפיקוד נקרא לזה, שאין באמת שלטון לגיטימי חדש ונחמד ויפה בסוריה. ובדיוק כמו שהיה באביב הערבי, שכל העולם חשב שהנה הגיעו השלום והברכה למזרח התיכון, אז המנהיגים שלנו, אני הייתי עד בעצמי לשיחה של גדעון סער עם איזשהו שר חוץ בנושא הזה, והוא אומר לו פעם אחרי פעם, תקשיב, אתם, זה לא הג'ולני הזה, אז מה אם יש לו חליפה? זה רוצחים, זה ג'יהאדיסטים, ואל תפלו בפח.
כן, אז בא הטבח בסוף השבוע והוכיח חלק מזה כבר.
נכון, ואני חושב שזה באמת הפעולה שהדרג המדיני הורה והצבא עשה להקדים תרופה למכה ולתפוס את הנקודות השולטות האלה וליצור קשרים אזרחיים עם האוכלוסייה בגולן הסורי, בעיניי זה מהלכים ממש באמת, אני מאוד מאוד שמח על ראיית הנולד.
אריאל כהנה, תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
שלום אילי מרקוביץ', ממובילות המאבק של קהילת ניר עוז, שבילתה את הלילה סמוך לישר בגין.
ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
את עדיין שם? את עדיין באזור?
כרגע אני לא נמצאת שם. הייתי שם יחד עם עוד חברים מקהילת ניר עוז, אתמול והיום בבוקר, ואנחנו מתכוונים גם בימים הבאים להגיע ולהישאר כמה שיותר. חלק נמצאים, חלק לא, הולכים, באים.
נגיד שזה במסגרת המאבק באמת שזכה לכינוי עוטף קריה, של גם משפחות חטופים, גם אנשים מקהילת ניר עוז, וגם אנשים שבאים לתמוך, שפשוט ישנים שם באוהלים, כדי להביע את מחאתם, עלי ההתקדמות בהגעה לעסקה, בשחרור החטופים.
כן, זה בעצם העלאת הילוך מאוד קריטית במאבק, להשבת החטופים, שהיא אפשר להגיד של משפחות החטופים מקהילת נירוז, אבל אני חושבת שזה של כלל הציבור, וברור שכלל הציבור רוצה את כל החטופים בבית ואת סיום המלחמה, וזה באמת מאבק של כולם להגיע, וזה שנירוז, קהילת נירוז מגיעה גם בימים לא פשוטים, בין הלוויות לאירועים מטלטלים אחרים, ואנשים שעברו טבח ושורדי שבי, וגם שקהילת נירוז מגיעים לדבר הזה, זה רק אומר שכולם, כולם, כולם צריכים להיות שם.
בעבר שמענו קריאות להטיל מצור על הכנסת. אתם לא מדברים על להטיל מצור על הקריה, רק נוכחות מוגברת, תזכורת חיה בכל אחד משערי הקריה, אני צודק?
אנחנו מדברים על לעשות מה שצריך כדי לסיים את הסיוט הזה כבר. אנחנו במאבק עיקש ונחוש ובלתי פוסק, באמת בלתי פוסק. אין רגע שבו אנחנו לא חושבים ומתכננים את הצעד הבא, ומה עוד יכול לעזור, ומה עוד פה להועיל כדי שהיקרים שלנו יחזרו. ואנחנו עושים הכל, אנחנו עושים מחאות שקטות, ואנחנו עושים מחאות רועשות, ואנחנו חוסמים, ואנחנו רק עומדים או עושים מעגלי שיח, כאילו עשינו באמת פעילויות כל כך מגוונות, ואנחנו עושים הכל, וגם זה עוד ניסיון, ואולי הפעם, אולי הפעם אנחנו נצליח לעצור את הסיוט הזה. אני מאמינה שזה יקרה כשכולם יצטרפו אלינו, שיגיעו המונים להצטרף אלינו, גם בקריה, בתוך המבצע הזה יש כל מיני פעילויות, יש הפגנות, את ההפגנות המרכזיות בערב, ויש את המשמרות 101 אחרי הצהריים, שהן יותר שקטות, העיקר שכולם יגיעו. ויביעו את עמדתם והתנגדו למסמוס הזה של ההסכם שהובטח לנו, המעבר לשלב ב', או פשוט את ההבטחה הזאת להשיב את כולם.
יש אתכם איזשהו שיח?
מה הכוונה?
מדברים איתכם, יצאו, למשל אתמול כשהיית שם בלילה, היו אישי ציבור שבאו, מעדכנים אתכם באופן כללי?
אתמול לא היו אישי ציבור, אתמול היו אנשים מדהימים, מעמדים, פעילים, שכמונו כבר שנה וחצי לא מוכנים לוותר ולא להישאר בבית ולא אופציה מבחינתם. אני רואה לפעמים אישי ציבור שגם משתתפים מעטים, שהם ליבם במקום הנכון, וגם הרגליים שלהם הולכות למקום הנכון. אבל קשה להגיד שזה מרגיש כאילו נציגי ציבור רואים אותנו.
ואיך הקהילה? איך הקהילה של ניר עוז?
אז כמו שאמרתי קודם, עכשיו ימים מטלטלים מאוד.
כל דבר כזה פותח את הפצע, אני מניחה, שמראש עוד לא הגליד.
כן, היה חודש שציף את כל הדבר הזה מחדש, ואנחנו מההתחלה אמרנו, 7 באוקטובר לא נגמר עד שכולם חוזרים, כי זה לא נגמר, כי ברגע שארבל חוזרת, ארבל יהוד, אבל אריאל קוניו, בן זוג שלה, נשאר מאחור, ואח שלו, דוד קוניו, נשאר מאחור, וכשיאיר הון חוזר, ואיתן אורן, אח שלו, נשאר מאחור. הדבר הזה, יחד עם ההתרגשות המדהימה שהם חוזרים הביתה, והם מדהימים, הם מדהימים, הם מעוררי השראה, בכמה שהם לא מוותרים, והם רק, אנחנו רק יכולים ללמוד מהם מה זה אומר לא להתייאש, ומה זה אומר להילחם על חופש. אז יחד עם זה, אנחנו גם מרגישים עדיין מאוד חסרים ואבלים על מי שחוזר שלא בחיים, החללים החטופים שחזרו, שזה, כי זה טלטלות נוראיות, ואנחנו חייבים לסיים את הסיוט הזה, גם עבור קהילת ניר עוז, גם עבור כל המדינה, שנוכל להתחיל להשתקם, לבנות פה עתיד טוב יותר.
אילי מרקוביץ'. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור אשר כהן, אוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ניתן את הרקע.
ראינו מכתב שכתבו נשיאי האוניברסיטאות, היום גילוי דעת שהם משבחים את היועץ המשפטית לממשלה בערב מיירה, שמילא את תפקידה במקצועיות רבה ובאומץ, והקריאות לפטר אותה הם קריאות לפגוע בשלטון החוק, ולכן נשיאי האוניברסיטאות מאיימים בהשבתה אישית, לא שאני מבין מה זה, כן, אם היא תפוטר.
זה מאוד מעניין, גם האמת היא שמהבוקר אני מנסה לברר מה זו שביתה אישית, בעיקר כשמדובר בתפקידי נשיאים, כי למשל מה, אם הרקטור יתקשר אליהם למשהו בקשר לאוניברסיטה, הם לא יענו, הם לא יגיעו למשרד, האם המנכ״ל אגב ינקה להם ימי שביתה, אני גם לא יודע מה זו שביתה אישית.
אבל אגב, אין כוונה להשבית, הם לא אומרים שהם ישביתו את האוניברסיטה.
השבתה התבררה משפטית כבלתי חוקית, באוניברסיטה מותר להשבית על שני נושאים עקרוניים. קודם כל יחסי עבודה, שזה הרגיל, ופגיעה בחופש האקדמי. וכיוון שזה לא עומד בתנאים, אז הם יצאו יותר במה שנקרא virtue signaling, איתות מוסרי, כן, להנחות ולהראות את הדרך, אבל הם עושים את זה כוועד ראשי האוניברסיטאות, וזה מאוד מאוד משמעותי, כן, כי צריך להבין, אפילו שלא מדובר בגוף שקובע משהו למרצים, לכאורה, או לסטודנטים.
זהו, זה קריאת הם, כיוון.
זה, יש פה קריאת כיוון, ולכן אני אומר, מה קורה עכשיו, למרצים שמיועדים לקידום או למרצים הצעירים, האם אם נניח לדעתם כן מותר וראוי לפטר את היועמ"שית מבחינה חוקית ומבחינה פוליטית, לא חשוב כרגע, האם הם יביעו את דעתם אחרי שגוף כזה נתן את הכיוון הכללי? וזו המשמעות שפה. ואני אשאל שאלה אחרת, האם בכיתות בפקולטות למשפטים כמה מרצים מלמדים שפיתורי היועמ"שית הם חוקיים, הם אפשריים, הם מותרים לממשלה נבחרת? אני לא יודע. יכול להיות שלא. גם כך המצב לא טוב, ראינו את זה בתקופת המאבק על הרפורמה. עכשיו עם האיתות הזה, עם המתן כיוון הזה, זה רק מחמיר. אגב, זה לא פעם ראשונה, זה גילוי דעת שני או שלישי. שיוצאים מאז המאבק על הרפורמה.
עכשיו, בציבור הימני מקובל להגיד האקדמיה שמאלנית, והשאלה היא אם זה באמת משקף את השקפותיהם של רוב אנשי הסגל, או שבאמת יש שם איזה רוב דומם שמפחד לפתוח את הפה.
לא, אז, אני מניח שזה משקף את הרוב בכל העולם, האקדמיה נוטה שמאלה. אגב, כשהיו כתבות על הפקולטות למשפטים בשעת הוויכוח הממוקד על הנושא המשפטי של הרפורמה המשפטית, אז גם היו כתבות שהראו עד כמה, בוא נאמר, אנשים או חוששים לדבר, או פשוט לא אומרים את דעתם, או שבאמת יש רוב, וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני יודע בוודאות שיש לאנשים חשש לדבר. אני יודע את זה מהמקרה האישי שלי, מסיבה פשוטה, יש רשת אקדמיה IL. כשכתבתי בה לפני כמה חודשים, או כשהייתי כותב מדי פעם משהו שיותר בכיוון של המחנה הלאומי, או עמדה כזו או אחרת, הרבה פעמים הייתי מקבל מחמאות או ברכות של יישר כוח, אבל במייל הפרטי. לא באקדמיה IL שכולם יראו. זאת אומרת, ברור שיש לאנשים חשש, אני רואה את זה. עכשיו, שאלה, כמה חוששים, כמה לא חוששים, אני לא יודע. ולכן הנקודה הזאת שראשי אוניברסיטאות יחד, כגוף שנקרא ועד ראשי האוניברסיטאות מעוטט על הכיוון, יש פה משהו שבהחלט יכול לגרום לפחות לסוג או להיקף מסוים של השתקה מרוב פחד.
מתי היית כן מצדיק התאגדות כזאת ומכתב כזה? כלומר, מבחינתם הם כנראה הרגישו שזה הגבול, שזה הזמן שהם צריכים לאותת, לפחות זה מה שמצפונה אומר.
אני הייתי מבין כזה דבר, כאשר למשל היה איזשהו מהלך שהוא פגיעה בחופש האקדמי. מישהו אומר לחוקרים בתחום מסוים, את זה, את זה ואת זה אתם לא יכולים ללמד. את זה אתם לא יכולים לחקור. כן, אז אני הייתי מבין את זה. אבל פה, אגב, הצעד עצמו הוא מאוד מאוד מעניין. למה שביתה אישית? כי ברור להם, והם קיבלו ייעוץ משפטי, שאסור להשבית את האוניברסיטאות על הנושא הזה. אבל יש גם משהו אחר, אבל באותו הקשר, אם זה כל כך חמור, והמכתב הזה מאוד חמור, כי הוא משתמש שם במונחים, במכתב, מי שקורא אותו, אם יהיו פיתורים או משהו כזה, זה בדרך לדיקטטורה של הריצות. זאת אומרת, זה משהו מאוד גדול. אם זה אכן, אם הצד, אתם חושבים שזה יוביל לדיקטטורה של הריצות, מה זה השבתה לא חוקית? זה ראוי, במרי אזרחי אגב, עוברים על החוק כדי להציל. זה המשמעות, הרבה פעמים בכל הספרות על, על מה שנקרא מרי אזרחי,
מוכנים לשלם את המחיר.
בדיוק, מוכנים לשלם את המחיר, כי יש פה משהו חמור מאוד, אז תחליטו, אם זה מספיק חמור, לכו להשבתה, בואו נראה מה יקרה עם זה, אם זה כל כך חמור.
אני מניח שזה סוג של בלון ניסוי, פרופסור אשר כהן, תודה רבה.
תודה רבה לך. אריה, בהמשך לשוטר שלך, מוקדם יותר בתוכנית, סידרתי לך פה את תת אלוף במילואים, אבי בנייהו, אשר היה לשעבר דובר צהל, וגם מפקד גלי צהל.
ערב טוב.
כמו שאני מכירה באופן אישי.
ערב טוב.
כבוד לי לדבר גם עם חיילת שלי וגם עם הרופא שלי הראשי לשעבר. באמת אירוע מיוחד.
הכבוד כולו שלנו.
כבוד טוב.
טוב, אתה לא רצית להיות אלוף? מה נסגר? לא,
אני הגעתי לתפקיד אלוף, ואז לצורך ביצוע
תפקיד
אלוף, התאמתי את עצמי לתקן, קיינתי בה, אחרי זה חזרתי, אתה יודע, לא תקח שזה שאני אלוף.
אלוף, תמיד היית, ותמיד תהיה. עכשיו תגיד לי, זה סתם הייתה שערה בקוס מים, וזה נרגע, או שיש פה שריטה כבר?
יש פה שריטה, אני אגיד לך למה. קודם כל, אי אפשר לפריז בתיאור של הצורה המקצועית והמסורה, שבה אגרי מילא את התפקיד שלו. הוא באמת קצין מבריק, ועשה את העבודה לעילה ועילה. היה לפני זה עוזר המתכל, נצף לתחום, ונקלע לתקופה שאף דובר צה"ל לא התנסה בה בעבר, ועשה זה בהצטיינות יתרה. כשכל המנהיגות שלנו נכנסה לממד, הוא יצא והיה חשוף מול הציבור לבד. הוא לימד אותם לשאול שאלות והם לא אהבו את זה, לענות על שאלות והוא לא אהבו את זה, לימד אותם להגיד את האמת, לא אהבו את זה, שהם סירבו להופיע בכישלונות, אלא רק בהצלחות, הוא עשה את זה במקומם. ויש אנשים שזה מרגיז אותם. והוא, אני מכיר את הצבא מצוין, הוא יכל להיות אלוף טוב מאוד.
אבל הוא לא הודח, זה לא שאמרו לו, אנחנו לא אוהבים אותך.
הוא לא הודח, ממש לא. הייתה לו שיחה עם הרמטכ"ל, שיחה שנייה או שלישית שדנה בעתידו. מה שאגרי רצה זה בהירות איך הרמטכ"ל רואה אותו בהמשך, האם הוא אותו מועמד לאלוף או לא. והרמטכ"ל אמר לו, שמע, בוא תישאר עוד קצת ונראה בהמשך. ובסוף, בשיחה נוספת, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה שתעשה עוד תפקיד של תת אלוף. מפה, זה מה שאני יודע. עכשיו, הפרשניות לדבר הזה יכולות להיות הבאות. אחד, בפנקס שלי בכיס, יש שמות של שניים, שלושה אלופים שאני רואה אותם אלופים לפניך, שאולי לא מכירים אותם בציבור, כן מכירים אותם, אבל הם אצלי. אפשרות שנייה, אתה רוצה וושינגטון, אני מתכוון לשלוח לשם מישהו אחר. אפשרות שלישית, אתה שם חם קצת, סדין אדום אצל חלק מהפוליטיקאים, לא בצדק. לא בצדק.
בוא תחכה קצת.
עוד תעשה אותה תלוף, תרד לבדרון אחורי, תנוח עם המשפחה.
והוא אמר לו שגם הוא עשה שלושה תפקידי תת-אלוף.
רוב האלופים עושים שלושה תפקידים, זה נכון. אבל אלא מה, דובר צהל הוא חבר במטה הכללי. וללכת אחורה לכאורה, ללכת לתפקיד שהוא לא חבר במטה כללי, לא היה מקובל, עד עכשיו לפחות, למרות שזה לא נורא... יכול לקרות, אתה מבין? ואז אתה עושה תפקיד, אחרי זה אתה עושה עוד תפקיד, תפקיד אחד הוא עם רייטינג, תפקיד שני הוא בלי רייטינג, ואחרי זה שהעסק נרגע קצת, יותר קל למלצר אותך, אני חושב.
יכול להיות, אבל תגיד, האם הרמטכ"ל החדש נשרט קצת מהאירוע?
אני חושב שכן, אני אסביר לך למה. א', אני יצאתי בתקשורת, אני לא אוהב לדבר על דוברי צה"ל, כל מיני כאלה, אני מגר לי מלא הערכה עליו, הוא יודע את זה, ויש נימות דעים שאולי היה הטוב שבהם, בדוברי צה"ל. אלא מה, אני שמעתי שקוראים לרמטכ"ל הסמרטוט של שרה נתניהו והמריונטה של בלפור וכל מיני דברים כאלה, ואני מכיר אותו. תן לך דוגמה, הוא היה מזכיר צבאי של ביבי נתניהו, של ראש הממשלה, הוא מונה להיות מנכ"ל משרד הביטחון של גלנט, וכל המתיחות בין גלנט לנתניהו היה נאמן רק לגלנט ולמדיניות שלו, ולא עם מי זה עפף בכלל. והוא כרמטכ"ל,
הוא היה מועמד של קונצנזוס, ואני מקווה שהוא יישאר כך הרבה זמן.
הוא חייב להישאר, כזה יש לו משימות כבדות וגדולות. אני מעריך שהוא לא הבין מספיק או לא קרא מספיק את האפקט הציבורי של תוצאה של מהלך כזה.
ואולי זה דווקא מוכיח שהוא לא פוליטיקאי. אם הוא היה
אלוף במילואים,
הם לומדים את זה מהר מאוד. תראו, רמטכ"ל
אבי בניהו, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
בסדר גמור, תתראיין אותי בעוד שבועיים, אני יודע באיזה נושא, אתה עדיין לא.
אוקיי, תודה רבה, להתראות האלוף, להתראות.
תודה רבה. שלום חבר הכנסת אלמוג כהן.
שלום לך,
שלום לכם ולכל המאזינים, ערב טוב ושבוע טוב.
על מה כתבת מכתב חריף למשנה ליועמ"שית, עורך הדין גיל לימון?
התערבותו הבלתי חוקית במימוש החוק שאני חוקקתי, גירוש משפחות מחבלים. השר ארבל ביצע את עבודתו נאמנה, יש לומר. הוציא מספר צווים, צווי זימון לשימוע לפני גירוש, וגיל לימון, על דעת עצמו, אינני יודע מאיזה סמכות הוא שואב את ההרפתקה הזו שהוא יוצא אליה, החליט לבקש שכל צו יאשר מולו. מי אתה בכלל?
מדובר באזרחים ישראלים, כלומר עם תעודות זהות כחולות,
כן,
משפחות?
כן, ודאי.
ומדובר לא רק במחבלים עצמם, אני מבין שאתה מתייחס גם למשפחות.
משפחות, משפחות.
נכון.
כאשר הם עומדים בקריטריון החוק, שזה עידוד טרור, תמיכה בטרור, ידיעת המעשה, יש מספר קריטריונים שהם צריכים לעמוד באחד מהם.
כלומר,
אז המשנה ליועמ"שית חושב שזה אומנם חוק, אבל חוק לא חוקי?
לא, הוא לא חושב שזה חוק לא חוקי, הוא פשוט רוצה לאשר לפני כל צו.
אבל אולי הוא רוצה בדיוק כמו שאמרת לוודא שכל אחד מהצווים עונה על הקריטריונים, כי יכול להיות שכמו שאמרת שיש משפחות שמעורבות, שתומכות וכו'.
זה תפקידו של שר הפנים נדמה.
בדיוק, יש חזקה על שר הפנים, שהוא קיבל ייעוץ משפטי לאחר שהוציא צו מנהלי, מהמשרד שלו. אני כתבתי את החוק, אני יודע שלא רשום שם משנה ליועמ"שית ולא רשום יועמ"שית. יש משרדים, יש להם יועצים משפטיים נאמנים מאוד, מוכשרים מאוד. שמאשרים את הדברים הללו. אני מצליח להבין באיזה אופן הוא לוקח סמכות שלו לא, והיא בניגוד לחוק, לחלוטין.
כתבת כי מחוקק, אינני מוכן לאפשר למי שמעולם לא הוסמך לכך לחתור תחת הדמוקרטיה. יש עוד צעדים מתוכננים מעבר למכתב?
אתה אומר שאתה תשבש את עבודתו אם הוא ישבש את החוק.
בוודאי, מה זאת אומרת?
איך? איך? נניח אני מחר בבוקר רוצה לקום לשבש את גיל לימון, מה אני עושה? ואני אין לי חסידות.
לא, אתה אזרח, אין לך יכולת כזו. לי יש יכולת כזו. מפני שכאשר אני רואה מעשה כזה שהוא מחרסם ביסודות הדמוקרטיה, אגב, החוק שלי הוא לא ימין ושמאל, הוא קונצנזוס ציבורי באחוזים ממש ממש גבוהים. ויש אדם שהוא יועץ משפטי, והוא לוקח את החוק וממש עולה מעליו.
שוחחת
איתו? אני משתמש ב... לא, אני מה שוחח, למה שאני שוחח איתו. אין לי שום קשר אליו, הוא יועץ המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. יש לי את היועץ המשפטי של הכנסת, ייעוץ משפטי מצוין, אנשים באמת עילויים משפטיים, אישרו את החוק, החוק עבר ברוב יחסית מאוד מאוד גדול במליאת הכנסת.
אבל אם אני זוכרת נכון, חבר הכנסת כהן, כבר כשהוא עבר היו איזה שהם חששות שזה ייתקל ב...
כמו כל חוק, לצערנו הורגלנו שכמו כל חוק שמחוקקים, יש איזשהו, יש זכות עמידה, ולעתור לבגץ. אבל לא עתרו לבגץ. וגיל לימון הוא לא בגץ. הוא לא, מה שאני יודע פעם
אחרונה. עכשיו, אם גיל לימון ישקול ויראה שהקריטריון מתמלאו ויאשר את הגירוש...
לא יקרה.
עצם העובדה שהוא דן בזה מפריע לך.
אין לו שום סמכות בחוק לדון בזה. אין לו שום סמכות. חזקה על שר המשפטים, שהוא קיבל ייעוץ משפטי לפני שהוא הוציא צווים מנהליים. מה אנחנו פה, דמוקרטיה?
שר הפנים נדמה לי.
אני לא מבין את הדבר הזה. שר הפנים, סליחה, אמרתי אולי משהו אחר.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב.
חבר הכנסת אלמוג כהן, מעניין, תודה רבה.
אני מקווה שלא נאלץ להגיע, אבל אם נצטרך, לא מומלץ לעבור באותו יום בצל החדים.
נשמע לי מפחיד. תודה רבה.
תודה ששלחתם אותי, להתראות.
וייבים של סוף החורף בחירוז קפה ועוד חרוז על הגז אני בא מרפסת אני והראש לי משחקים תופסת בטח שלא עוזר לי להסיק תוע עשב שאני מאשן בקצב שריפת הטעים במוח תמים שחשבתי שזה רק כל עוד זה נוח לי לשנות את ההרגלים זה מסובך אחוי נראה לי יותר קל להוציא לי כבר את התו נכות להפוך את השיט לליגיטימי להדביק בלי חשבון את הסביבה שלי באישון פסיבי אולי זה לא רלטיבי אבל זה גם לא נורא מביט קדימה כי נתפס לי הצוואר מלהביט אחורה נתמה ביט קדימה לא אחורה ביט שאתה קליט בדרך בעזר השם ביקשתי ממנו שלא יקע לי ברז לא השם בכל הרע יצאתי מהמין הרע אז בימי רע כמה טוב שבא לכתוב על זה אבל זה לא יוצא טבעי הלוף בלספר את הכאב שלי על התווים יום בעיר מוציא החוצה את הצרות עולה על התווים שומע ברחוב חצוצרות תוגבים אבא מה יהיה רק אתה יודע בין
שלום וערב טוב למשה שפירא, אביו של ענר שפירא.
ערב טוב.
והשיר הזה ששמענו זה מחפש אהבה מתוך, זה בעצם שיר הנושא מתוך האלבום שיוצא שהוא כולו שירים של ענר, זכרו לברכה, מגיבורי שבעה באוקטובר, שהגן בגופו על צעירים שברחו מהנובה במגונית המוות.
אכן יצא.
היה לכם ברור שאתם הולכים להוציא את המוזיקה שלו?
כן, קודם כל זה היה ברור לו שהוא הולך להוציא. יש באחד השירים שלו, הוא כותב, מתקן את הצוואה שלי, אם אני מת תוציאו את האלבום שלי. אז היה לנו כאן צוואה מפורשת של להוציא את האלבום. האלבום אנחנו הוצאנו שנה שעברה הוצאנו 6 שירים שזה לא היה אלבום שלו כי האלבום שלו היה משהו מאוד מוגדר שהוא עבד עליו וזה מה שהוצאנו עכשיו
שזה מה שהיה עם שענן סטריט נכון? מה שהיה בשנה
שעברה מה שלאחד מהשישה שירים זה שנאת חיים שענן סטריט הוסיף בית בסוף השיר וזה שירים שחשבנו שנה שעברה מאוד חשוב שהיה חשוב לנו מאוד להשמיע אותם כי אני חושב שהסיפור של שנאת האחים ש שלצערנו היא לא פגה לה השנה, אבל היא פועמת בתוכנו, זה הקול של לקרוא נגד צנעת אחים החשוב לנו מאוד, והחשוב לשמיע את זה בקולו של ענר, שבמעשה ובמידתו הוא ביטא בדיוק את ההפך מצנעת אחים, את מעצת האהבה של כל אחד מישראל, וזה החשוב לנו שנה שעברה, והשנה החלטנו לעשות את מה שהוא רצה לעשות, שהתחילת שלו הייתה ממש ישר אחרי בסיום הצבא, הוא היה 4 חודשים לפני שחרור, והוא התחיל להוציא את האלבום, אז אמרנו, אנחנו נשלים את המלאכה שלו.
אנחנו שומעים ראפר צעיר, ראפר זה בדרך כלל מישהו שכל הזעם שלו, וכל זה בעיקר במילים, הוא מדבר, ואנחנו לא יכולים לשכוח לרגע, שמדובר בענר שהשליך בידיים חשופות השליך 8 רימונים מתוך המיגונית ההיא והוא ייכנס לנצח במיתולוגיה של עם ישראל כאחד הגיבורים זה מסתדר לך הראפר עם הגיבור הזה?
זה לא מסתדר היו הרבה ניגודים המגד סיפר שמאוד רצו לחוץ עליו שיצא לקצינים הוא תמיד היה מצטיין הוא היה מצטיין לקחו אותו מהגדודים לסייר יצא מצטיין סייר יצא מצטיין קורס המלים והוא היה כזה דמות של המפה אמר שהוא קינה בו בחיילות שלו ואז לחצו עליו לצאת לקצינים ואז אמרו שהוא לא מוכן המגד לקח בו לצחה למה אתה לא מוכן לצאת לקצינים הוא אמר אני מוזיקאי אני הוא היה פצוע שנה וחצי מגיבוש מטכ"ל, הוא עשה בזה מוזיקה, הוא אומר, אני נתתי כבר את האקסטרה לשלוש שנים שלי, אני מציים את הצבא, אני מוזיקה, זה הזהות שהייתה לו, אבל מצד שני, הוא אמר באופן חד משמעי, הוא אמר שלא יהיה מצב שיש מלחמה, או יש צורך, ומישהו יסכן את החיים בשביל להגן עליו, הוא אמר, אני... אמר את זה הרבה פעמים, הוא לא יהיה בצד שזה, הוא תמיד יהיה בצד המגן, אבל האידיאל מבחינתו היה להיות מוזיקאי, וזה באמת בהתחלה שהם קלטו את זה בצבא, בסיירת, זה היה להם נראה מאוד, מאוד מוזר, כאילו מה זה החייל המורל הזה, אבל זה באמת, בסוף הם הבינו שזה אותו דבר, זה החייל שמי ששושר על אהבת אדם, ובשביל לאהוב בני אדם, ובשביל להגן על בני אדם, אתה צריך את החייל הכי טוב, זו הייתה התפיסה שלו.
ב-27 במרץ יערך בירושלים במוסך סוברו בתלפיות שהוסב במיוחד לאירוע ערב השקת האלבום בהשתתפות ברי סחרוף ושענן סטריט וגם תצא לדרך עמותת ענר שמנציחה את פועלו ומורשתו של ענר.
נכון. כן. זה באמת היה חשוב לנו מאוד, קודם כל, זה באמת, זה שנן סטריט, הוא כבר חבר שלנו משנה שעברה, וזה שהוא נרתם לזה, ודרי סחרון, זה ממש מאוד מאוד ריגש אותנו, וזה באמת אירוע שקע, שהזמר לא נמצא, זה יהיה...
אבל הוא נמצא, משה שפירא.
הוא נמצא והוא יישאר גם, תמיד.
משה שפירא, תודה רבה.
תודה רבה לך, אביו של
אמיר. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
תודה, ותודה לאסף נבו ושר פלסנר, עורכים ומפיקים, אחרי לשידור שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט. ארי, תודה רבה לך. שבוע טוב.
תודה רבה, שבוע טוב.